מסכת חולין דף נון א', נתחיל בעמוד הקודם שלוש שורות מלמטה. המסס ובית הכוסות, תנו רבנן, מחט שימצאת בעובי בית הכוסות, מצד אחד כשרה, משני צדדים טרפה. למדנו במשנה שאם בהמסס או בבית הכוסות, שזה עבר בסוף הקיבה, יש שם איזה עבר כזה שהוא בעצם יש לו דופן כפולה, עשוי בצורה של כוס, אבל עם דופן כפולה, לכן נקרא בית הכוסות. אם יש בזה נקב, הרי שהבהמה הזו טרפה. אומר התנא בברייתא, אם מחט נמצאת בעובי בית הכוסות, אם המחט הזו נמצאת בפנים, בתוך בית הכוסות בפנים, ורואים שהיא נקבה אך ורק את הדופן הפנימית בלבד, הדין הוא שהיא קשרה. היות שהמאכל שנמצא שמה בתוך בית הכוסות, הוא לא יכול לצאת החוצה, כי הדופן החיצונה היא סותמת וחותמת אותו. אבל אם הנקב נעשה משני צדדים, כלומר המחט הזו עברה גם את הדופן החיצונית, אז ממילא בזה היא טרפה. דרך אגב, התוספות כותבים שמה שכתוב אם מצד אחד כשרה, זה רק כאשר אותה מחט נמצאת בדופן הפנימית. אבל אם אותה מחט נמצאת בדופן החיצונית בלבד, הרי שהבהמה טרפה, מפני שאיך הגיעה לשם אותה מחט? הכוכח לומר שהגיעה דרך הוושת ונקבה במעיים והגיעה לשם, וכל שהוושת ובני מעיים נקבו, הרי שהבהמה היא טרפה. כאן מדובר שהיא נמצאת בתוך בית הכוסות, וממילא אני אומר שהיא לא נקבה שום עבר, אלא אך ורק כעת היא עשתה נקב בתוך עובי בית הכוסות בדופן הפנימית בלבד, ולפיכך הדין הוא שהיא קשרה. נמצא עליה קורת דם, בידוע שלפני שחיטה. לא נמצא עליה קורת דם, בידוע שלאחר שחיטה. אומר התנא, גם כאשר אותה מחט היא, רואים שהיא נקבה את שתי הדפנות של בית הכוסות, נקבה את שני הצדדים, לא תמיד הבהמה טרפה, אלא רק כאשר רואים שעל אותה המחט יש איזה קורת דם, איזה טיפת דם יבשה. אבל אם אני רואה שאין על אותה מחט דם, הדין הוא שהבהמה כשרה. למה? כי מתי אם היא נקבה את עובי בית הכוסות זה טרף? רק כאשר היא נקבה את זה בעוד הבהמה בחייה. ואם כן ממילא, אם הבהמה בחייה נקבה אותה, צריך לראות על גבי אותה מחט טיפת דם. אבל אם לא רואים על אותה מחט טיפת דם, כי הכוכח שהנקב הזה נעשה רק לאחר שהבהמה נשחטה. כאשר הבהמה נשחטה ועושים שם הנקב, אז ממילא אין על זה דם, ולכן הבהמה כשרה. הגליד פיה המכה, בידוע שלושה ימים קודם שחיטה. לא הגליד פיה המכה, המוציא מחברו עליו הראיה. אומר התנא, אם רואים שאכן אותו עובי בית הכוסות, יש שם נקב משני הצדדים, כמו שאמרנו, הבהמה היא טרפה, אם רואים שיש על המחט קורת דם. אבל אם רואים שכבר נוצר הגלדה, המקום הזה הגליד, נוצר קרום על פי המכה, אם כן בוודאי שהנקב הזה נעשה כבר לפני יותר משלושה ימים, כי לא יכול להיות שיהיה פה גלד, שיהיה פה קרום על פי המכה, אם עדיין לא עברו שלושה ימים. אם כן מוכרח שזה היה שלושה ימים קודם השחיטה, כבר היה שם הנקב הזה. ומה השלכות של זה? אם אותו הקונה שקנה את הבהמה הזו, הוא קנה אותה בפחות משלושה ימים, יכול לבוא למוכר ולומר לו, אתה מכרת לי בהמה שהיא טרפה, וזה מקח טעות, ותיקח את הבהמה שלך בחזרה, ותביא לי את הכסף. אבל אם לא הגליד פי המכה, אותו המקום עדיין נקב, ולא עלה שם קרום, אז אם אלא, אנחנו לא יודעים האם הטרפות הזאת, הנקב הזה נוצר לאחר הקנייה, או שהוא נוצר עוד קודם הקנייה. באופן שכזה, הקונה הפסיד, כי הוא רוצה להוציא את הכסף מאת המוכר, המוציא מחברו, עליו הרי עליו להוכיח שזה נעשה קודם המחירה, ואם אין לו ראיה הוא מפסיד את כספו. ומה שנה מכל נקובי דעלמה, דאף על גב דליקה דם טריף מור, הטעם ליקה מדי למשרח, החה כיוון דיקה מחת, איתה דקודם שחיטה הוא משרח הווה שריך. הגמרא מביאה כאן דיון בין שני מוראים, שלא נתפרש מי בדיוק השואל ומי המשיב. מת הגמרא, לכאורה יש כאן שאלה. מדוע כל פעם כאשר רואים איזה נקב בבהמה, גם כאשר לא רואים טיפת דם, אני אומר, מן הסתם הנקב הזה נעשה קודם השחיטה, והבהמה הטרפה. ואילו כאן אנחנו אומרים, שגם כאשר יש נקב בשתי הצדדים של בית הכוסות, בכל זאת, אם אין קורת דם, אם אין טיפת דם על גבי המחט, אני אומר שוודאי הנקב הזה נעשה לאחר השחיטה, ומלא בהמה זו כשרה, מה ההבדל? עונה הגמרא, בדרך כלל, כאשר יש נקב, אז אני אומר שבאמת כשנוצר הנקב, הייתה טיפת דם, אבל כיוון שלא היה לאותה טיפת דם היכן להיות, אז בעל הבשר, אומר הלחלחת של הבשר, היא המיסה אותו, וזה לכן אותה טיפת דם הלכה. ולכן היא תולל לומר שעד רבה, באמת זה היה קודם השחיטה, והייתה דם, ואותה דם נמסה, ולפיכך בהמת רפאה. אבל כאן, כיוון שיש מחת. אם כן, אם באמת, כאשר אותה מחת עשתה נקב, זה היה קודם השחיטה, מוכרח שאותה טיפה דם תישאר על המחת, ואין כאן הלוחית בשר שתמיס את אותה טיפה דם. ולפיכך, אם אין טיפה דם, ודאי זה קרה לאחר השחיטה. אמר לרב ספרה לאביי, חזי מור, היי צובה מרבנה דעתי מערבה, אמר רב, רב עבירה שמני. ואמר מעשה הובא לפני רבי מחת שימצאת ברוב בית הכוסות מצד אחד, וטרפה. שלח לי, לא אתה לגבי, אזל הוא לגבי. אומרת הגמרא, אמר לו רב ספרה לאביי, בוא תראה, תמיד חכם אחד שהגיע מארץ ישראל, ואמר קוראים לי רב עבירה שמני, כלומר השם שלי זה רב עבירה, והוא אמר, מעשה הוא בא לפני ריבי, מחת שימצאת בעוב בית הכוסות מצד אחד, וריבי הטריף אותה. שלח לי, אביי שלח לו, תבוא, תגיד את העדות, זה פלא גדול. אנחנו יודעים שאם זה לא ניקב משתי הצדדים, זה קשר. תמיעי, תבוא לכאן, תעיד. לא, אתה לגבי, לא רוצה לבוא, לומר את הדברים לפני אביי. אז על הוא לגבי, הלך אביי אליו, לשמוע את ההלכה הזאת, את העדות ממנו. הווה קיה יגרה, תורב עבירה, היה למעלה על הגג. אמר ניחות מור וניתי. אמר לאביי, כבודו ירד מהגג. יאמר לנו דבר הלכה שהוא מעיד עליו. לא נחית, לא רוצה לרדת. סליק הוא לגבי. עלה אביי אליו לגג לשמוע ממנו. אמר לאמא לי גופה די עובדה החייבה. בוא תספר לי מה בדיוק היה מעשה. אמר לענה לו רב עבירה. מפתיר כנסיותנה לעלה מרבי רבה. אמר לו אני השמש. שאוסף את התלמידים, מכניס אותם, מוציא אותם, מעמיד אותם כדי שילכו, מזרז אותם שילכו לבית המדרש. מרבי רבה, אומר ראשי, מרבי יהודה הנשיא. אבל יש חכמים שסוברים אחרת, פרשים מרבי רבה, כוונה מרבי, שהוא היה גדול הדור, לא מוזכר כאן שום, אבל מדובר אחד שהיה בדורו של אביי, ולא על רבי יהודה הנשיא שהיה כמה דורות, וקשה לומר שרב עבירה האריך ימים כל כך. ממשיך לספר ואומר, והווה רב הונה ציפוראה ורבי יוסי מדעה, היה שמה, יושבים לומדים לפניו אותה שעה, רב הונה שמעיר ציפורי, ורבי יוסי המדי יושבים לפניו. ובאת לפני רבי מחת שימצאת בעוב בית הכוסות מצד אחד. היה שמה רבי, הביאו לפניו איזה מחת שימצאת בעוב בית הכוסות, אבל זה היה שמה רק נקי מצד אחד. זה היה בתוך הצד הפנימי, מפני שאלה, כבר לפני כן, מה הם עשו? הם בדקו את זה, הם הפכו את בית הכוסות, ואותו הדופן הפנימית, היא כבר הייתה חיצונית, ושם רואים את המחת נעוצה בצד אחד בלבד. והפכה רבי, ומצא עליה קורת דם, וטרפה. רבי הפך את זה כדי לבדוק, האם נעשה נקב מהצד השני. ואז הוא רואה, שאותה המחת, אמנם היא לא נקבה משני צדדים, אבל הוא רואה שיש טיפת דם בצד המקביל. כלומר, יש את המחט שהיא בצד בצד אחד. זה היה תקוע בתוך בית הכוסות, דרך משל. והצד השני, שהוא לא חד, שהוא נמצא בצד לתוך האוכל שמתעכל בבית הכוסות, הוא רואה ששם בצד, לא בצד התחוב בית הכוסות, הצד ההפוך, יש על זה טיפה דם. אמר רבי, למה יש כאן טיפה דם? הכוכח לומר שהמחת הזו היא ננעצה כולה ועברה את שתי הצדדים, ולכן יש טיפת דם גם בצד ההפוך מאותה מחת איפה שהיא נעוצה. ולכן הוא אמר שזה טרף. ואמר, אם אין שם מכה, קורא דם מניין. אם באמת זה לא נעץ על הצד השני, אז איך הגיע טיפת דם לא לצד שנעוץ, אלא לצד ההפוך? איך זה יכול להיות? אמר לה, תראת אריה אליה הוא גברה. מה תתיני? הם ססבו את הכוסות שנקבו לחוץ. אמר אביה, לחינם התרחת את האדם הזה. כלומר, לחינם התרחת אותי לבוא עד לכאן. הרי בוודאי שברגע שיש טיפת דם על אותה מחת, לא בצד שנעות, בצד השני, אין ספק שאותה מחת היא נעצה עד הסוף של בית הכוסות, ואז היא חזרה אחורה, ומלש עליה טיפת דם. ואם כן, זה בוודאי שבאופן שכזה, כל שני הצדדים היה בהם נקב. ובחי גוונה, פשיטה ופשיטה, שהבהמה הטרפה. זה מה שלמד משנה, זה בית הכוסות שנקבו לחוץ, אז שהם טרפה. אז אם כן, שמה טרחתי עד לכאן לשמוע את ההלכה, זה דין, פשוט. חשבתי שאתה אמרת שאפילו שאמת ניקב רק צד אחד בלבד, בכל זאת זה טרף. זה חידוש, זה פלא גדול. אבל אם זה באופן שזה, הרי זה בוודאי שניקב שני הצדדים. ומלפשיטה שחי גוונה שהוא טרף. אף על פי שבפועל רואים שרק צד אחד נקוב, אבל מכל מקום מוכרח שנקבו שני הצדדים. לכן פשיטה שזה טרף. נפלה מן הגג, למד משנה שאחד מהטרפויות, בהמה שנפלה מן הגג, אני חושש שהאיברים שלה יתרסקו, ומלא היא טרפה. אם זאת נלמד לקמן במשנה בדף נ"ו, שאם יש עוף שהוא נפל, אבל הוא חי 24 שעות לאחר מכן, אז הדין הוא שאני לא חושש שהעוף הזה נטרף. הוא הדין כאן לגבי הבהמה הזו. אמר והונה, הניח בהמה למעלה ובא ומצאה למטה, אין חושים משום ריסוקי איברים. אומר אבונה, אם בהמה אדם הניח אותה על הגג, ולא ראינו איך היא הגיעה, ופתאום מוצאים אותה שהיא נמצאת למטה בקרקע, לא חושים אולי היא נפלה מהגג ומלא, אולי איבריה התרסקו, אלא אני תולה לומר שהיא קפצה לאט לאט, נשרחה וירדה למטה בנחת. ההוא גדיה דהבל לרבינה דחזה חושלה ביפומה, דגר נפל מגרה להרעה. אומרת הגמרא, היה איזה גדי אחד לרבינה, שהוא ראה איזה חושלה, סעורים כלופים מיפומה, מערובה. מה הכוונה היא? כעין צינור כזה שהיה מהגג למעלה, והוא ראה דרך הצינור. הצינור הזה, החלון שלו, הוא בעצם לא צמוד לכותל, אלא הוא ארוך. אז אם הוא יוצא משמה, הוא לא יכול כשהוא יורד להישרך על גבי הכותל, כי החלון הזה זה כעין צינור כזה שיוצא ארוך ורחוק מן הכותל. אז הוא ראה את זה, אכן הוא קפץ מהגג לקרקע. אתיה לקמדי רבשי, אמר לי, הדה אמר הונה הניח בהמה למעלה ובא מצאה למטה, נחושים משום ריסוקי איברים, שום דעית להם ידי למשרח, והי לית להם ידי למשרח, עודים משום דה עמדה נפשה, והנה מי עמדה הנפשה? שאל אותו את רבשי. מה שאמר אבונה, אם אדם הניח בהמה למעלה ובא מצא אותה למטה, לא חושבים לשום ריסוקי איברים. למה? האם הסיבה היא בגלל שאותה בהמה כאשר היא קופצת, היא נשרכת ונדבקת לכותל, ומאלה היא לא נופלת בבת אחת? אבל זה, כיוון שאם הוא יצא משם, מאותה הרובה הזאת, כיוון שהוא לא יכול להצמד ולהישרך על הכותל, כמלא בזה יש לחשוש לריסוקי איברים, או אולי הסיבה שאמר אבונה הניח בהמה למעלה ובמצאה למטה חשים בשום ריסוקי איברים, בגלל שהבהמה מסתכלת האם היא יכולה לקפוץ למטה בצורה בטוחה, רק אז היא קופצת, ואם לא, אז היא לא קופצת. ומלגם אופן הזה, נאמר שגם כן אותה בהמה, אותו הגדי, הוא בא ושער את עצמו וראה שיכול לקפוץ מן הנחשוש לריסוקי איברים, ואם אפשר לשחוטו תכף, חפי שעדיין לעבור 24 שעות. אז מת הגמרא, אמר לי, משום דה עמדה נשא, הינמי עמדה נשא. טעמו של רב הונא, בגלל שבהמה היא בודקת האם יש לה אפשרות לקפוץ בלי לנזק, רק אז היא קופצת. היא מרתה דהבה ברב חביבה, דהבו שדרן קרעה בתרייתה. אמר וימר, היי שגרונה נחתה. מתחיף לרבינה ודין מחות השדרה, הפסיק. בתקוה, שכחוה כרבינה. אפילו אחי לחייתה כרב ימר, שגרונה שכיח, חות השדרה על השכיח. מת הגמרא, היא מרתה אותה כבשה שהייתה בביתו של רב חייבה. וכאשר הייתה הולכת, שתי הרגליים של האחוריות היו נגררות אחריה. אז אם כן נאמר שפה בעיה, בא רב ימר אמר, יש לה איזה מחלה, נקרא שגרונה, ולכן הרגליים של נגררות אחריה, אבל זה לא מראה על תרפות. מקשה רבינה, למה אתה אומר כך? אולי תאמר, שחוט השדרה הוא בסוף הוא נפסק, הוא אומר לה, זה מה שגורם לרגליים של האחוריות לכת לאט, הוא מלא אותה בהמה, טריפה. בדקו באכן באותה הכבשה, ומתברר כרב הינה. תגמרה, ואפילו אחי הלכה כרב ימר, בדרך כלל מקרה רגיל, אני תולל לומר שזה שגרונה, הוא מלא אינה טריפה. למה? מפני שמחלה שגרונה זה מחלה מצויה. והלכות השדרה שיפסק שמה, זה לא שכיח. לכן תולים את דווקא בדבר השכיח. אמר אבונה, סחרים המנגחים זה את זה, אין חושים משום ריסוקי איברים. ואגב דמידבו וקיימה, צמרה בעל מהות נקט לו. ינפו לרע, ודאי חשינן. אם יש אלים, כבשים זכרים, שהם מנגחים זה את זה, לא חושים אולי כאשר חדיקה את חברו, איבריו יתרסקו. אף פי שתראו אותם שהם יושבים כאובים, אף פי כן, זה חום בעל מה שיש להם, אבל לא באמת איבריהם התרסקו. אבל אם אחד היפי את חברו תוך כדי שהם רבים ומנגחים אחד שני, ודאי שיש לחוש בזה לריסוק איברים. אמר מנשה, הנה דחי דגן וגנבי אין חושים שום ריסוק איברים, מה יטעמה? כי שדו להו, המותנאי הוא שדו להו, כי יחי לרעתו כמהו. אומר המנשה, אלים שהגנבים תופסים נכנסים תוך חצר שבאדם, גונבים אותם וזרוקים אותם מבעד לחומה. אם האדם מצא את האלים האלו, או שהגנבים מכרו אותם וכדומה, הדין הוא שהאלים האלו מותרים, אין לחשוש בהם לריסוק איברים. למה? כאשר הם גונבים אותם, הם מקפידים לשים לב, לזרוק אותם ככה כאשר הם על רגליהם, כדי שאיבריהם לא יישברו, ויוכלו אותם האלים לרוץ לפניהם, כדי שלא יצטרכו לסחוב אותם על הכתפיים שלהם. לכן הם עושים את זה בצורה זהירה, מלא אין חשש בזה בריסוק איברים. הדירינו ודאי חשינן. ואני מלא די הדירים חמת עירה. המחמת תשובה, תשובה מעליית ההודי עבדה. אם אותם הגנבים, הם יחזירו את זה לבעלים, הם לקחו אותם וזרקו אותם חזרה עם בעד לחומה, לתוך החצר של הבעלים, אז בזה יש חשש שהם זרקו אותם בצורה לא זהירה, ומלגמו להם ריסוק איברים. אבל כל זה שאני חושש, דווקא הם זרקו את זה, הם חמת עירה, פחדו להתאפס, זרקו את זה, אז הם זרקו את זה בצורה כלשהי, העיקר שלא יהיו בידם ולא יתפסו כאשר שבידם את הגניבה. אבל אם מה שהחזירו זה מחמת שחזרו בתשובה, אז בדם שהם עשו תשובה מעולה, ומלבדה שהקפידו לזרוק את זה חזרה בצורה טובה, שלא יהיה ריסוק איברים לאותם האלים. אמר יהודה מרב, היכה על ראשה והלכה לה כלפי זנבה. אז זנבה והלכה לה כלפי ראשה, כנגד כל השדרה, כולה לחושים שום ריסוקי איברים. וישלים חותרה הפלגי דגבה חשינן, וידבק יתרי חשינן, ומחיה הפסקית חשינן. אמר רב יהודה מרב, אם האדם להיקה במקל שלו על הראש של הבהמה, ובמכה הזו זה הלך מהראש עד כלפי הזנב, או להפך, הוא נתן מכה מהזנב, וזה הלך אותו מקל כלפי ראשה. דהיינו, כל פעם הוא נתן מכה, לא משנה מהצד הזה או מהצד הזה הוא התחיל, אבל זה הלך כנגד כל השדרה כולה. לא חושים משום ריסוקי איברים. כי בעיקר מתי יכול להיות ריסוקי איברים? רק כאשר ראש המקל פוגע. אבל כאשר המקל לכל אורכו פוגע, שהמפריש זה היה על גבי השדרה של הבהמה, אין בזה חשש. ואיש אלים חותרה פלגי דגבה. אבל עם אותו המקל לא הלך לאורך כל הגב של הבהמה, אלא זה היה מקל קצר, ולכן שעה שהיקה בו, זה יוצא שראש המקל היקה על חצי מהבהמה, על אמצע הגב שלה, מלא יש לחשוש, כי עיקר הכוח והכאב של המכה הוא כאשר הוא ראש המקל פוגע שעמוד שדרה, ומלא יש חשש שזה גרם אכן לריסוק איברים. ויתרה מכך, אם אותו המקל אכן הוא הלך לאורך כל השדרה, מלא אין לחשוש לריסוק איברים, אבל באותו מקל יש בליטות מהצדדים, אית בקטרי, השינה שאותם בליטות האלה גרמו לריסוק איברים. ועוד דבר, אם הוא לא נתן מכה לאורך השדרה, אין נתן מכה ברוחב השדרה, נתן שם מכה באמצע, בזה חושים לריסוק איברים. אמר נחמן, בית הרחם אין בו משום ריסוקי איברים. דהיינו, בהמה שנולד לה ולד, אפילו באותו היום שאותו אותה בהמה נולדה, לא חושים אולי מחמת הלידה, אז מחמת שבית הרחם הוא צר, ומילא אולי ריסק את האיברים, לא חושים לכך. ולכן לא צריך לחכות ל-24 שעות, ורק אז יהיה מותר לשחוט את אותו הבהמה שנולדה, אלא אפשר לשחוט הבהמה ביום שנולדה. אמר לרב אלי רחמן, תן נמצאה לך, תינוק בן יומו מטמא בזיבה. ויסחתך יש בו משום ריסוקי איברים, איקרי כאן עם בשרו ולא מחמת אונסו. חמי הסכינן, גון שיצא דרך דופן. אמר לכאורה יש לזה ראיה. אומרת המשנה שאם יש תינוק, אפילו בן יומו, אם רואים שיש לו זיבה, הוא מטמא. ואם אתה אומר לי שכאשר דבר נולד, אז יש חשש שריסוקי איברים, אז אם כן לכאורה, אם תינוק בן יומו יש לו זיבה, צריכים לומר שהוא טהור. למה? כי הרי למדו חזר הפסוק, דברו בני ישראל ואמרתם עליהם איש איש כי יהיה זב בשרו, זובו טמאו. דווקא כאשר הזיבה באה מאליה, ואם יש סיבה שגרמה לכך, כגון חולי, כל דבר שהוא, הרי שזה לא נקרא זיבה, הוא לא נטמא מחמת זיבה. וכאן, אם תאמר שחשש ריסוק איברים, אז ייתכן שמה שאותו התינוק בן יומו זב, זה מחמת ריסוק האיברים, ומדוע ההלכה קובעת שזה מטמא בזיבה, אלא הכוכח, שלא חושים לריסוקי איברים. דוחה הגמרא ואומרת, אין מכאן ראיה. כי אפשר לומר, ששם באמת מדובר, שאותו תינוק לא נולד בצורה לידה טבעית, אלא היה בניתוח קיסרי, מה שנקרא דרך דופן. דווקא באופן כזה, אז באמת מטמא בזיבה. אבל אם זה היה בידה רגילה, חושים לריסוק איברים, כן, אין ראיה. תא שמע, עגל שנולד יום טוב, שוחטין אותו ביום טוב, חנמי גון שיצא דרך דופן. הנה, כתוב, עגל שנולד ביום טוב, לא אומרים אולי זה מוקצה, באיסור שנולד. אומר התנא, מותר, אפשר לשחוט אותו ביום טוב עצמו. לכאורה, צריך לשהות אותו עד למחרת יום טוב, מפני שלכאורה יש לנו לחשוש לריסוק איברים, אלא מכאן ראיה, שלא חושים לריסוק איברים, דוחה הגמרא. ייתכן שם, מתי, מה שתנא אמר, עגל שנולד ביום טוב, הכוונה היא, שהוא נולד דרך דופן, דהיינו, כעין ניתוח קיסרי, לכן שם אין חשש ריסוק איברים. אבל אם זה היה חשש ריסוק איברים, אולי באמת אסור, אם נולד ביום טוב, לשחוט אותו ביום טוב, לצריכים להמתין, עד שיעבור מעט לעט, יעברו 24 שעות שנדע, שבדיין בו חשש ריסוק איברים. תאשמה, משווין שאם נולד הוא ומומו עמו, שזה מן המוכן. וחיתם הכי למי שיצא דרך דופן, דרך דופן מקדוש, אמר רבי יוחנן מודה היה רבי שמעון לעניין קדשים שאינו קדוש, חמי עסקינן שהפריס על גבי קרקע. את הגמרא יש מחלוקת לגבי בכור שנולד בו מום ביום טוב. האם אני אומר שאסור לראות את המומים האלה ביום טוב, או ממילא זה מוקצה? או נאמר לא, שזה מותר. כל פנים, אומר התנא ושווין, גם לפי מי שאוסר, אם הבכור נולד ביום טוב והיה שם מום, אופן כזה, כיוון שלא נאסר מעולם, אז זה מותר, נקרא מן המוכן, אין בועה של מוקצה. פה לכאורה מה רואים? הנה, בהמה נולדה ביום טוב, והתנא אומר שמותר לשחוט אותו ביום טוב, אין בועה של מוקצה. כן, הכוכח שלא חושבים, ריסוק איברים. ואם תגיד לי גם פה, שכמדובר שאותו הבכור הזה יצא דרך דופן, יצא בניתוח קיסרי, ולפיכך אני אומר שמותר לאכול אותו ביום טוב, כן, אני חושב שריסוק איברים, זה לא יכול להיות. כי אם ככה, מה בכלל צריך להיות הדיון, האם הוא קדוש או לא? אני אומר, בגלל שיש לו מום, לכן אין לו בו קדושת בכור, הרי אם יצא דרך דופן, בזה ודאי שאין בו קדושת בכור. ככה אמר ביוחנן, מודה היה רבי שמעון, יען קדשים, שאינו קדוש, ואם כן, למה צריך שיהיה בו מום? אלא הכוחך שיצא בצורה הטבעית. ובכל זאת, רואים מכאן שמותר לשחוט אותו ביום טוב, רואים שאין לו חיישנה לריסוק איברים. תוכה הגמרא, שם מדובר כגון שיפריס על גבי קרקע. דהיינו, שם כיוון שאותו, אותה בהמה, היא עמדה על רגליה, או כפנים, הוא בא לעמוד על רגליו, באופן כזה, הרי אין חשש לריסוק איברים כלל. לכן, מותר לאכול אותו אפילו ביום טוב. אבל באופן שלא עשה את זה, זה הספק שלנו. האם חשן לריסוק איברים או לא? אומר לך הורד, ועתיים אין לנו ראיה שלא חשן לריסוק איברים בלידה. ואמר נחמן, בית המטבחיים אין בו משום ריסוק איברים. דהיינו, כאשר מפילים את הבהמה כדי לשחוט את בית המטבחיים, זה לא נקרא נפולה ומותר. האות הורד הנפל, ושתמע קל נגיחותה. תגמרה, היה איזה שור, שהוא הפיל אותו בית המטבחיים, ונשמע הקול של הצער שלו שהוא נגח, כלומר הוא הילל כשהוא נפל. לכאורה זה מוכיח שכנראה הייתה לו נפילה, ואולי ריסוק איברים. על רב יצחק בר שמואל באמרתה, נכנס שם רב יצחק בר שמואל באמרתה, שקרא משופרי שופרי, קנה נתח בשר חשוב, כדי להוכיח לכולם שהדבר הזה מותר ולא חיישנן לנפולה. אמרי לרבנן מנה לך, אמרו לחכם מנה לך היתר הזה, אמר להו, אחי אמריו, ציפורנם נועץ עד שמגיע לארץ. כיוון שאותו השור רואה שרוצים להפיל אותו לשחוט אותו, אז הוא נועץ ציפורנם עד שמגיע לארץ. ומלא, כאשר הוא נופל, זה לא נפילה פתאומית, ומלא, אין בזה חשש ריסוק איברים. אמר ביהודה אמריו, עמדה אינה צריכה מעט לעט. בדיקה ודאי בעיה. הלכה אינה צריכה בדיקה. רב חייא בראשי אמר, אחת זו ואחת זו צריכה בדיקה. אומר רבי דאמר רב, מה הדין אם הבהמה נפלה? נפלה מהגג ומכל מקום אחר שהוא גבוה עשרת חיים. אמרנו שיש בזה חשש ריסוק איברים. אבל אם אותה בהמה לאחר מכן עמדה, אז לא צריך להמתין 24 שעות לראות שהיא עדיין חיה כדי שנדע שאין בזה חשש ריסוק איברים. אלא אם מעמדה, אז היא ודאי לא חושבים שהיא נפולה. אבל מכל מקום צריך לבדוק אותה. צריך לבדוק את הדברים שלה כפי שנראה בהמשך. הלכה, אם היא לא רק שהיא עמדה אלא גם הלכה ממש, אז בזה אפילו בדיקה אינה צריכה. דהיינו, אם היא לא הלכה והיא לא עמדה, צריך להמתין 24 שעות. אם לא המתנת ושחטת, אפילו בדיקה אינה מועילה. אבל אם היא עמדה, אז בזה לא צריכה, לא צריך להמתין מעט לעט, אבל במקום מקום חייב לבדוק אותה. אומרת הגמרא, לעומת זה חייב ראשי סובר, גם מי הלכה צריך לבדוק אותה. נכון שהיא קשרה, אם שחטת תוך מעט לעט. במקום מקום צריך לבדוק. אמר ומיה ברכה אמריו, פשטה ידה לעמוד, על פי שלא עמדה. כמו שאמרנו, שעמדה לא דוקה ממש עמדה, אלא כל שהזיזה את ידה כדי לעמוד, זה כבר מוכיח שהיא אכן יכולה לעמוד, ולכן היא קשרה עידי בדיקה. עקרה רגלה להלך בשלולך. ואם עקרת רגליים של האחוריות, על פי שלא הלכה בפועל, עכשיו כאילו הלכה. כי בהמה, וגם אדם מרגיש, כשהוא בא לעשות את תנועה, האם הוא יכול לעשות אותה או לא. אם הוא לא יכול לעשות בפועל, הוא גם מעיקרה נמנע ולא עושה את התנועה לפני כן. אז דה אמר, נערה לעמוד על פי שלא עמדה. אפילו היא רק התנועעה את הגוף שלה, ולא עמדה בפועל, עכשיו כאילו עמדה, ולכן על פי שלא עבר מעט לעט, אם בודקים אותה מוצאת שהיא קשרה, הרי שהיא קשרה. ואיך הייתה אומרת הגמרא? אחד נפלה מן הגג בדלה ידעה, אם נפלה מן הגג בלי שתרגיש, ועמדה ולא הלכה, בזה צריכה בדיקה. אבל נצחה מעט לעט, כלומר, על פי שלב המעט לעט, אם בדקת, היא קשרה. ואם הלכה, אפילו בדיקה נמי, לא צריכה. אמר אמור משמד רב דימי מן הרדעה, נפולה שאמרו צריכה בדיקה כנגד בני מעיים. דהיינו, אם במסתי נפלה ולא עבר מעט לעט, והיא רק עמדה, אמרת צריכה בדיקה. הבדיקה שמה עושים, איפה צריך לבדוק אותה? כנגד בני מעיים, דהיינו, את הקרס שלה שלא נבקעה רובה, וכן צריך לבדוק את המעיים שגם כן לא התפרקו. אמר למור זוטרה, אחי אמרינה משמי דירה פאפה, צריכה בדיקה כנגד החלל כולו, דיין צריך לבדוק גם את הצלעות ואת החוליות. אמר להונה מור ברברי דירה נחמיה לרבשי, סימנים, היום צריך לבדוק גם את הקנה והוושת, שני נעקרו מקומם. אמר לי, סימנים קרשים יש לנפילה, את זה לא צריך לבדוק, כי נפילה לא יכולה לגרום להם להעקר. אמר בידה מר שמואל, עוף שנחבט על פני המים, עוף שנפל על פני המים, כיוון ששט ולא קומתו דיו, כיוון שהוא המשיך לשוט על פני המים, לא הרבה, אלא בגודל של הגובה שלו, די בכך להוכיח שהוא כמו במה שהיא עמדה. ולמרד אלא ממטה למעלה, אבל מלמעלה למטה, מה יהודה השפלו? דווקא אם הוא שוחה נגד הזרם, מלמטה לכיוון מעלה. זה מוכיח שמת יש לו כוח. אבל אם הוא שוחה בכיוון הזרם מלמעלה למטה, אז זה המים הם שהוליכו אותו. ואם היה קיימת לנו, ואם זה אגם, מים שהם לא זורמים משום כיוון, אז אם כן, בכל אופן שהולך בין לכיוון הזה, בין לכיוון הזה, הרי שזה מוכיח שמת זה בא מכוחו. ואיש הדת ציבי הקדמי, הקדמי. ואפיל אם הוא הולך מכיוון מטה, מכיוון מעלה לכיוון מטה. אבל יש שם איזה קש, עצים, כיוצא בזה, והוא רץ והקדים אותם, אז אפילו אם זה מעלה לכיוון מטה, זה מוכיח שהוא הולך מכוח עצמו ולא מכוח זרימת המים. גלימה מתיח הישנן, דלה מתיח לחישנן. אם יש איזה גלימה שהיא פרוסה והעוף נפל עליה, אם הגלימה הזאת היא מתוחה על גבי יתידות, זה חשש נפילה, כמו נפל על גבי קרקע. ואם הגלימה הזאת היא לא מתוחה ונפל עליה לחישנן, זה לא נקרא נפולה. אם עייף מעף, אם אותה גלימה היא מקופלת, והוא נפל עליה לחישנן, כיוון שזה רך, איזלה ומקר וכתרי חישנן, אם יש רשת שפרוסה, ויש שם הרבה חוטים וקשרים יש שם, נפל עליהם חישנן, כי נופל על הקשרים, אז אותו העוף, חשש כמו נפולה שזה קיבל מכה. למה קר וכתרי לחישנן? אבל אם אותם החוטים האלה, הקשרים שבתוכם, הם לא קרובים זה לזה, לא חושים, זה לא נקרא נפולה. קטנה דעבי בתוני חישנן, אם את הפשטן הזה יש בו חבילות חבילות, הוא נפל עליהם חושים. דהגיסה לחשינן, אבל אם נפל על צידי החבילות, כמו שזה עגול ומחליק, לחשינן. איסורייתה, חבילות של קנים, אם נפל עליהם העוף הזה, חשינן. קטנה דייך ונפיץ לחשינן. אם זה פשטן, שהוא קטוש וסרוק, נפל על זה, לחשינן, כי זה רך. דייך ונפיץ חשינן, אבל אם זה קטוש, אבל לא סרוק, הוא נפל על זה, חשינן. דעביד בזרה, אם פשטן זה עשוי חבילות קטנות, כיוון דיד בכתרי חשינן, אם נעוף נופיע עליהם, כיוון שבזה קשרים, בחיוק קטנות האלה, חושים לנפולה. דחתה חשינן, דחתה לחשינן. אם הנעות של הפשטן, הגבעולים האלה, השבורים, יפריעו אותם מהפשטן. אם זה דחתה נפל עליהם, אז זה חשינן. אבל דחדקת, כלומר, אם זה אותה נעורת, תחנות זה דק ונדק, לחשינן. נברה, כותב ראשי, סיב הגדל, סיב הדקלים, יבשין אותו, ונחלק לרצועות מפשילים מן חבלים. כוזמן שלא נעשה רצועות, הוא קשה. אם נפל על זה, אומרת הגמרא, חשינן לנפולה. תמחתה, והם עשו מזה כבר רצועות חבלים, הרי שזה רך לחשינן. כתמה נהילה חשינן. אם זה אפר שהוא, ותחנו אותו ועשו אותו, ניפו אותו, מלס כבר נכבש, נעשה קשה, חושים נפולה. לנהילה, אם זה לא נכבש, לא אסוף, לא נעשה חזק, אז לחשינן נפולה כי זה רך. חול הדק, נפל על זה עוף לחשינן כי זה רך. חול הגס, יש בזה מעורה וזה אבנים וכדומה, ומלח חשינן נפולה. אבק דרכים חשינן כי זה גם כן מתהדק. תבנה ועביד בזגה חשינן, תבן שעשו מן חבילות, חושים לנפולה. לא עביד בזגה, לא עשו מזה חבילות, נפל על התבן, לא חשינן נפולה. חיטי וכל דמיניו חשינן חיטים, או סערי וכל דמיניו, סעורים, גם כן כל הדברים שדומים להם, חושים לנפולה. כל מיני קוטניות, אין בהם שום מסוכי איברים. לבר מן רוביה, שבזה חושים, חימצה, דיינו פונים, אין בו משום ריסוקי איברים. חיפצה, דיינו חומוס, יש בו משום ריסוקי איברים. כלל דמילתא, כל מדין משריך, אין משום ריסוקי איברים. למשריך, יש משום ריסוקי איברים. כל דבר שהוא חלק, אם הוא נופל עליו, אין ריסוקי איברים, כי הוא מחליק. אבל דבר שהוא קשה, אם הוא נפל עליו, העוף הזה, יש חשש.